שלום, ערב טוב לכולם. אני דביר קריב, אני אנחה את הפאנל בנושא הטרור היהודי. חייב להגיד שככה, מהשיחות שהיו לי עם אביה ועם טל, שתי האנשים היקרות האלה שהרגיעו את הפאנל הזה, הבנתי שהיה ממש ממש לא פשוט למצוא מי שיסכים לבוא לפאנל בנושא הטרור היהודי ולדבר בו. אני לא אגיד את השמות של אנשים שסירבו, אבל לא מעט. יש פה שני אמיצים שבאו, ובשעה הקרובה אנחנו נעל שיח שהכותרת שלו היא הטרור היהודי. שאלה בפני עצמה, יש טרור יהודי, אין טרור יהודי, מה זה טרור יהודי? אולי בהמשך נתייחס גם לזה. נמצאים איתנו עורך דין איתמר בן גביר, עורך דין צעיר יחסית, שנתיים ומשהו, נכון? בסך הכל כעורך דין
עם ניסיון
עם ניסיון מהכיוונים השונים של עריכת הדין. מסכים, מכל הכיוונים. תושב גבעת האבות, נשוי, אבא לחמישה ילדים, בן 38. רק התחלה, כבר בונים לך פה. פעיל ימין מוכר, ויש אפילו שיאמרו פעיל ימין קיצוני מוכר. מזה שנים רבות, עוד מאותו נער, כמו שהוא כבר אמר, היה פעיל בתנועת כך, ואפילו ריכז את נוער התנועה, רכז הנוער של פעילי כך. מי שמגדיר את הרב כהנא כמורו ורבו, הוגשו כנגדו כ-50 כתבי אישום, הורשע בתיקים בודדים, 7 או 8, אם אני זוכר נכון, 43 זיכויים.
מספר C במדינת ישראל.
מבדים, גם במספר C? ממתין לבירור דין של יותר כמה? רבים, רבים, רבים. הם כבר לא מגישים. זכור כמי שבימי ההפגנות ערב רצח רבין התפרסם כמי שאחז בסמל הקדילק של רכבו של ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין, זיכרונו לברכה, ואמר, כמו שהגענו לסמל הזה, אנחנו יכולים להגיע גם לרבין. שימש...
שאלו אותי, ומה תעשה אם תגיע? אלא רק אם נדבר איתו, אבל את זה הורידו בעריכה של הטלוויזיה.
אוקיי. שימש בכנסת ה-18 כעוזרו הפרלמנטרי והדובר של חבר הכנסת לשעבר מיכאל בן ארי, ובכנסת ה-19 הוצב במקום החמישי ברשימה של עוצמה לישראל, שלא עברה את אחוז החסימה. לצידו עורך דין דוב וייסגלס, מבחירי עורכי הדין בישראל, הרבה 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 יותר משנתיים. לא ננקוב בדיוק כמה, אבל שנים רבות, עשרות שנים בתחום עריכת הדין. בין היתר הוא ייצג אישי ציבור רבים בנושאים ביטחוניים רגישים ובתביעות דיבה שונות. ייצג גם בכירים מקרב המוסד והשבק, ובין היתר לענייננו פה הערב הוא ייצג את ראש האגף וראש החטיבה לחתרנות וטרור במגזר הלא ערבי בוועדת החקירה לרצח רבין.
לא חטיבה לחתרנות, אלא חטיבה נגד חתרנות.
נגד חתרנות, צודק, תיקון נכון, החטיבה נגד חתרנות במגזר הלא ערבי. החל מ-2002 שימש כמנכ״ל משרד ראש הממשלה בתקופתו של ראש הממשלה אריאל שרון, זיכרונו לברכה. היה דומיננטי מאוד בגיבוש תוכנית ההינתקות. שימש גם כיועץ של ראש הממשלה אולמרט, וגם תקופה קצרה כיועץ של בנימין נתניהו. איתמר, נתחיל איתך בשאלת פתיחה. אני רוצה לשאול אותך, האם כהנא צדק?
טוב, שאלה מצוינת. אני בדיוק באתי להרצות בנושא הזה. אני חושב שאנשים היום בפרספקטיבה של הרבה מאוד שנים מבינים מה אמר הרב כהנא. אפשר לחלוק עליו, אבל אנשים יותר מבינים מה הוא עשה אז לפני 20 ו-30 שנה, כשהציבור חשב שהוא קצת הוזה.
אוקיי, אני כשאלת המשך לנושא הזה, מעוניין, אני מניח שרובנו הגדול לא יודע מה אמר הרב כהנא על הדמוקרטיה. מה דעתו של הרב כהנא שצדק בנושא הדמוקרטיה?
טוב, אני חושב שהרב כהנא היה שוחר חופש הביטוי, ומה שעשו לו זה לסתום לו את הפה. אני יודע שיש לפעמים כאלה שרוצים להציג את הרב כהנא כאנטי דמוקרט, כאדם שהוא חשוך, אבל בדמוקרטיה, כך לפחות אני למדתי, החוכמה, הגדולה, הסגולה של הצד השני, זה לתת לאנשים שאתה לא חושב כמוהם לדבר. והרב כהנא לא נהגו איתו כך, לא נהגו איתו כך. אני יכול להזכיר לכולכם את פסילתו של הרב כהנא מלרוץ לכנסת. אתם יודעים, כשאני עתרתי נגד, בעד לפסול את חנין זועבי, כאשר אני הלכתי לוועדת הכנסת, או כאשר אני הופעתי בבית משפט העליון, כל הזמן אומרים לי, כן, כן, אבל חופש ביטוי, אבל חופש ביטוי, אבל חופש ביטוי. והנה, כאשר הרב כהנא היה חבר כנסת פעיל, פסלו אותו ומנעו ממנו בצד, אגב, אנטי-דמוקרטי, מלרוץ לבחירות לכנסת. וכל אותם אלה, מה שמדהים, כל אותם אלה שמגנים, שיגנו גם על זכותה של חנין זועבי ושכמותה להתמודד בכנסת ישראל, הם אלה שרדפו את הרב כהנא, הם אלה שבאו והוציאו אותו מחוץ לכנסת. ואני שואל, שאלה שאני אשאל הרבה מאוד פעמים בערב הזאת, הם צבועים, הם מתחסדים, הם דו פרצופים, הלא כן?
אוקיי, שאלה לך דוב. במדינת ישראל יש גופים רבים שמתעסקים בטרור הערבי. למעשה לראש הממשלה, אני שואל אותך את זה בעיקר בתפקידיך השונים בסביבת ראש הממשלה, גופים רבים עוסקים בטרור הערבי ומייעצים לראש הממשלה בנושא טרור ערבי. יכול למנות כמה מהם, שבק, מוסד, אמן, 504, המטה ללוחמה בטרור.
משטרת ישראל,
הרבה גופי מחקר שונים מהאקדמיה, למעשה שמייעצים לראש הממשלה בנושא הטרור הערבי. בנושא הטרור היהודי, לראש הממשלה יש למעשה יועץ אחד. היועץ של ראש הממשלה, עד כמה שאני יודע, בנושא הטרור היהודי, הוא ראש השבק. ראש השבק ברוב הפעמים, למעט קרמי גילון, שהיה ראש השבק בתקופת רצח רבין, בחודשים שלפני הרצח, הוא בעצם מומחה לטרור ערבי ולא לטרור יהודי. ואני, השאלה הראשונה היא למה בעצם אין לראש הממשלה יועץ נוסף או אין גוף שמתעסק בנושא הזה? והשאלה השנייה, אם בעיניך צריך להיות כזה גוף ולמה הוא לא קם?
קודם כל, תרשה לי בקצרה רק להגיב על דברי חברי. אני אינני בקיא די הצורך במשנתו של הרב כהנא, לכן אינני יכול להתווכח עם הדברים לגופם. אבל באופן בסיסי צריך להבין שבמדינה חופשית חופש דיבור איננו חופש מוחלט. אתם יודעים שהפסיקה האנגלית נהגה לצטט פסק דין בריטי עתיק עוד מהמאה ה-18 שטען שהעובדה שהמגנה קארטה מעניקה לכל תושבי הממלכה חופש דיבור, חופש דיבור מוחלט כמעט, עדיין אינם מזכה אנגלי באמצע הצגת תיאטרון לקום לצרוח שריפה שריפה ולראות אחר כך את הקהל נמאח, נדחס אל הדלתות ונמאח. כהנא צעק כל היום שריפה שריפה. כל אותם דיבורים שיש בהם חשש קרוב או חשש מוכח או חשש מיידי לפגיעה בשלום הציבור, בלי קשר לצדקת הדברים או לנכונותם, אלה דיבורים שהתפקידה של המערכת אכיפת החוק הוא למנוע אותם. בזה אני עוד נרחיב בהמשך. עכשיו לגבי שאלתך, חלק מההנחות העובדתיות שהציגות הן אינן מדויקות. לידי המערכת, זה לא נוגע לראש הממשלה, מי שעוסק בנושא טרור יהודי או טרור בכלל או פשיעה, זה בראש ובראשונה משטרת ישראל, שירות ביטחון כללי. המוסד איננו עוסק בכך, משום שהמוסד על פי הנחיות היסוד שלו ב-51 איננו אמור לעסוק בפעילות בתוככי מדינת ישראל. כעת, באופן טבעי עיקר המטלה הוטלה על שירות ביטחון כללי, גם בגלל שיכולותיו בדברים האלה טובות יותר מאשר משטרת ישראל, גם משום שהחשאיות המתחייבת בטיפול בנושאים שקשורים בציבור היהודי בישראל היא מסוג כזה שהמשטרה מתקשה לעמוד בו. אני אינני אומר את הדברים כביקורת על משטרת ישראל, אבל תזכרו שהמשטרה הוא גוף שפועל בתוך הקהילה. המשטרה לפעמים לא רק זכאית אלא אפילו חייבת לפרסם את מעשיה, משום שמשטרה יעילה או ציבור היודע מה המשטרה עושה בוטח בפעולת המשטרה, אמור להיות לפחות ציבור רגוע יותר, שלב יותר. בעוד ששירות ביטחון כללי איננו אמור להיראות, איננו אמור להישמע ואיננו אמור להופיע. לכן באופן טבעי הדברים לא הוטלו על שירות ביטחון כללי. אמנם היקף הטיפול בטרור הערבי הוא הרבה יותר גדול מאשר היקף הטיפול בטרור היהודי, משום שפה השאלה היא בסופו של דבר שאלה של כמות. אי אפשר להשוות מבחינת מספר המקרים או היקף הסיכון. אני הייתי מגדיר זה, לפעמים הסיכון בטרור יהודי, התוצאה שלו עלולה להיות גרועה בהרבה מאשר טרור ערבי. אבל כשמדברים בראייה כמותית, כלומר כמה מקרים, ברור ש הטרור הערבי הוא הרבה יותר רב, גדול ומפושט מאשר הטרור היהודי, ולכן זה מכתיב גם כמובן את גודלן של היחידות העוסקות בכך, אבל לא בהכרח, אני אומר, את יכולתן או תכונתן. אבל זה יהיה לא נכון לומר שהממשלה מקדישה פחות זמן ופחות אמצעים לטיפול בטרור היהודי, וגם אם זה נכון מסיבות מנהליות תקציביות, זה ודאי לא מושפע משום שיקולים פוליטיים או אחרים.
אני רק יעיר על הנקודה הזאת שהטרור היהודי הוא אכן מבחינת כמות פחות בהרבה מהטרור הערבי, אבל צריך לזכור שבפעמיים שקמה ועדת חקירה ממלכתית בנושא של טרור, הוא היה בנושא הטרור היהודי, שמגר הראשון אחרי טבח גולדשטיין ושמגר השני אחרי רצח ראש הממשלה. בכלל, רצח ראש הממשלה, רק כפרספקטיבה למי שלא מכיר את האמירות בתוך המערכת, הוגדר גם על ידי קרמי גילון, ראש השב"כ, היה בתקופת רצח רבין, וגם על ידי אחרים, כיום הכיפורים של שירות הביטחון הכללי.
נכון, אבל אני, כיוון שאני זכיתי להופיע בשתי הוועדות הללו כפרקליט, תראה, טרור, ההגדרה המדעית של טרור, אני רוצה להיכנס לך, היא בסופו של דבר, היא מעשים של אלימות שנועדו ליצור אווירה כללית של פחד, שאינם מכוונים לאיזשהו קורבן ספציפי, או נועדו להסיט תכלית ספציפית ביחס לאדם מסוים, אלא ליצור אווירה כללית של אימה, בדרך כלל לשם השגת תכליות פוליטיות, ציבוריות או לאומיות. רצח רבין, עסקו בו, נדון, הוכרע בכל המערכות כפשע פלילי, אולי הפשע החמור ביותר בתולדות המדינה מבחינת התוצאות, מבחינת המשמעות של רצח של ראש הממשלה, אבל זה רוצח מסוים שרצח אדם מסוים. דרך אגב, העיסוק החקירתי בו היה יחסית פשוט מאוד, משום שלא הרוצח הודה מיד, אפילו לא טרח להימלט מזד.
ובניגוד לנחקרים רגילים שאיתמר מייצג אותם רבות, גם לא שמר על זכות השתיקה.
לא, לחלוטין לא שמר על זכות השתיקה. הוא הציג אידיאולוגיה, שהוא הציג איזה, זאת אומרת, מניע מאוד מאוד ברור, מעוות ככל שיהיה לטעמו של מרבית, לא כל, מרבית עם ישראל, אבל הוא הציג תכלית ברורה, עם, כמו שאני אומר, במעשה המטורף, באספקט שלו, היה גם שם היגיון, אני לא יודע אם אתם יודעים למשל, שניסיון התנגשות קודם, או בזירה קודמת שהוא הופיע בה עם אקדחו, הוא נמנע מלפגוע אז בראש הממשלה, משום שסביבו סבבו אנשים, והוא חשש שעלול לפגוע בחפים מפשע. באירוע הרצח עצמו, אם אתם זוכרים, אחד המאבטחים של ראש הממשלה המנוח, נפגע, נדמה לי מרסיס, ונפצע, הוא סרב לשתף פעולה עם חוקריו, עד אשר ייקחו אותו לבית חולים, כדי שהוא יוכל להתנצל אישית בפני אותו מאבטח שנפצע קל, דרך אגב, אבל שנפצע, משום שכשם שהוא ראה ביד הרצח שלו מטרה או מעשה מקודש, באותה מידה הפגיעה בחף מפשע לטעמו הייתה בגדר של מעשה כל כך נורא שהוא לא הסכים, כמו שאני אומר, לשתף פעולה ולהעיד לפני שיאפשרו לו להתנצל בפני אותו מפתח. אני לא יודע אם בסוף זה קרה או לא קרה, אבל
זה לא קרה.
מה?
זה לא קרה.
זה לא קרה.
לא.
אז אני אומר, צריך להבין, מאחר ש... כיוון שעצם הגדרות המעשה הן לא ברורות, אז חלק גדול מן המקרים נחקרים באמצעות רשויות האכיפה הרגילות, זאת אומרת, אלה שעוסקות בפשיעה רגילה, במידה כזו או אחרת של נמרצות, ללא ספק שכמו בכל חקירה, יש השפעה מסוימת לטעמם, השקפתם של החוקרים, אבל אני חוזר ואומר, אבל אין פה שום הכוונה מגבוה ואין פה שום נחרצות או חריצות בטיפול בעבירות כאלה או בעבירות אחרות, ולפי התנועה של איתמר, אני מבין שהוא לא, וגם בעניין הזה הוא לא מסכים איתי.
ולפני שאנחנו חוזרים לאיתמר, אני הייתי, ראיתי גם איתמר שאתה רוצה להגיב לתגובתו של דוב בתחילת דבריו. אני רוצה להחזיר לך את השאלה בנושא הדמוקרטיה והרב כהנא. אני מצטט כמה דברים על אמירותיו של הרב כהנא בהמשך ישיר למה שאתה אומר בעצם על זה שהדמוקרטיה לא אפשרה לרב כהנא לבוא לידי ביטוי. עד כמה שהציטוטים אומרים, תשפטו אתם בעצמכם, הרב כהנא למשל אומר על הדמוקרטיה, אם יש אימות בין דמוקרטיה למדינה יהודית, אז שהדמוקרטיה תלך לעזאזל. אין מקום בעם ישראל לדמוקרטיה, שהרי לא יכול להיות שעם ישראל קיבל את האמת בהר סיני, וכל 4 שנים הם יצביעו אם הם מקבלים את הדמוקרטיה או לא. אגב, בישראל זה קצת פחות מ4 שנים, כמו שכולנו כבר יודעים.
זה הוא לא צדק.
אז בזה הרב כהנא לא צדק.
כל 4 שנים.
כן. בבקשה.
אני אשתדל להשיב לפי סדר, אבל לפני כן אני רוצה להגיב כאן באמת, כמו שהבחנת נכון בדברים של חברי המלומד. זאת אומרת, הרב כהנא, יש דמוקרטיה, אבל דמוקרטיה צריך לשים לה גבולות. בהלכה שנקראת הלכת ג'בארין, דן בית המשפט העליון בהרכב מורחב של שופטים בדברים שכתב משורר ערבי ישראלי, ובין היתר אמר את הדברים הבאים: הידד לזורקי האבנים, הידד לזורקי בקבוקי התבערה, המשיכו לזרוק, המשיכו. ובית המשפט העליון שלנו, אותו בית המשפט העליון שחברי המלומד אומר שצריך לעצור ובצדק כל מיני מקרים כי זה דמוקרטיה מתגוננת, הוא שכתב בפסק דין, כך לדוגמה אחד השופטים שם, אנא נכלה את רוח האדם, זה חופש הביטוי, מה אתם רוצים? מותר לו, מותר לג'בארין. אז רגע, לג'בארין כן ולכהנא לא? אני אגב אגיד משהו מדהים מבחינה היסטורית, הם לא התביישו עד כדי כך, שופטי בית המשפט העליון, שהם זיכו את ג'בארין, בו ביום שהם נתנו פסק דין שמרשיע את בנו של הרב כהנא, בנימין זאב כהנא, השם יקום דמו, שגם הוא נרצח בפיגוע טרור לאחר מכן, והוא אמר שצריך להחריב את אום אל-פחם. ואני הקטן, מצביע רק על דבר אחד. אי אפשר להפלות בין דם לדם, בין דין לדין. אי אפשר להגיד זה ערבי, אז זה בסדר, וזה יהודי, זה לא בסדר. אגב, אתם נדמים בטח על הדברים, אתם לא שמעתם עליהם. נכון, לא שמעתם עליהם, כי התקשורת הישראלית לא מדברת על זה, כי רזי ברקאי בחיים לא יפתח לי מיקרופון כדי לספר לכם את הסיפור הזה, וזה בנושא הזה. עכשיו אני רוצה לדבר משהו גם על הנושא של הטרור היהודי, טרור יהודי, טרור יהודי. אחת או שתיים בלילה מתקשרים אליי מתחנת הקישלה לפני כמה חודשים, אומרים לי, בן גביר, יש כאן בנות שחשודות בפעולת טרור, ככה הם אמרו לי, פעולת טרור. אני, בנות צעירות חשודות בפעולת טרור, אני ישר הולך, אגב, בגלל שהם מפרים את הזכויות של הבנות שלנו, אגב, זה לא מתחיל מהיום, זה מתחיל מתקופת גירוש גוש קטיף, אני מקפיד, אפילו ב2, אפילו ב3, אפילו ב4, עד כמה שאני יכול להתייצב בתחנות המשטרה כדי לבדוק מה קורה, ותנחשו מה פעולת הטרור שהבנות הללו חשודות. הן חשודות בכך שהן כתבו בכתובת חול, בחול, תג מחיר. זה טרור. זה טרור. ועל זה הם עברו חקירת שבק, אחרי זה הביאו אותם לידי המשטרה, עצרו אותם ללילה, למחרת הביאו אותם לשופטת שלום, שכמוני אגב, שאלה, תגידו, אתם השתגעתם? אין לכם מה להתעסק? בואו נשים את הדברים על השולחן. מוחמד חזיר, ערבים החוצה, גזענות, התבוללות, אפשר לומר הרבה דברים על הכתובות האלה, אפשר להגיד שזה מכוער ולא יפה ולא נחמד, אבל זה טרור. טרור זה כשאני יוצא מהבית שלי בחברון עם הילדים שלי, עם הילד הקטן שכשנולד לי, וצריך לחשוב 1,000 פעמים איפה מחבל מסתתר, מאיזה שיח כדי לפגוע בי כדור. טרור זה כשמחבל מסתכל לכוונת ורואה תינוקת בשם שלהבת פס, מכוון עליה, הוא רואה שזה תינוקת והוא רוצח אותה. זה טרור. זה לא יפה, אבל זה לא טרור. זה לא טרור. ומילה אחרונה.
לא, לא אחרונה, שאלת המשך ואתה ממשיך. אוקיי. יש לך עוד כמה משפטים. אוקיי. כן.
אל תעצור אותי בשבוג. המאמצים של שירות הביטחון הכללי. אני, הלוואי, הלוואי שהם משקיעים אחוזים בודדים ממה שהם משקיעים ברדיפת הבנות האלה שכותבות תג מחיר. ברדיפת הצעירים הללו שכותבים כל מיני כתובות. הלוואי שהם היו משקיעים בלהילחם בטרור האמיתי. הלוואי.
אני רוצה רק לשאלת המשך. דיברת על לכתוב בחול תג מחיר. אני רוצה לשאול, האם לשרוף מסגד, האם להצית בית ספר, נחשב בעיניך לטרור?
אתה לא סתם שאלת על הצטת בית ספר, אני בכלל חשבתי שהשבק תיאם את זה עם הפאנל כאן, משום שהיום כבר הותר לפרסום באופן סופי וגורף תיק, שאני במקרה מייצג אותו, שלושה חבר'ה שחשודים בהצטת בית הספר הדו-לשוני. אגב, מיד אני אדבר, אני נפגשתי איתם אתמול, אחרי 5 ימים שלא נתנו להם לראות עורך דין. אם תרצו אני אספר לכם חוויות מדהימות ממה שהם אומרים לי שם, אבל אני קודם כל אתייחס לשאלה שלך. תראה, מדי שבוע שבועיים שורפים אצלנו בחברון את בית העלמין היהודי. בית העלמין היהודי, יש לנו שם בית העלמין. אגב, זה לא בית העלמין שנפתח בשנים האחרונות, זה בית העלמין שלפני מאות שנים נקברו בו כל מיני גדולי דור יהודים ומציתים. ומי שחוקרת את זה זה משטרת חברון. ואני כמה פעמים שאלתי את מפקד משטרת חברון, רגע, לפי התיקים שאני מטפל, שההצתה של בית עלמין, מסגד, בית ספר זה שבק, למה לא שולחים את זה לשבק? למה המשטרה חוקרת את זה? מה פתאום? למה השבק לא חוקר? אמר לי, תראה, זה ההנחיות שקיבלנו, זה המדיניות שלנו. אנחנו את ההצתה הזאת חוקרים המשטרה. אגב, יש לזה השלכות, כי כשמשטרה חוקרת זה פחות משאבים, זה פחות אמצעים, זה פחות כוח, זה פחות יכולת. אני בעד לקבוע סטנדרטים שווים. אם טרור זה להצית מסגד, אז טרור זה גם להצית בית כנסת. אם טרור זה שמחללים כל מיני מקומות קדושים למוסלמים, אז טרור זה גם כשמחללים לנו שבוע אחרי שבוע את הר הזיתים, את בית הקברות בהר הזיתים, וממשלת ישראל לא עושה דבר.
בעצם, אז בעצם אתה אומר, איתמר, בעצם אתה אומר שזה טרור, אבל זה לא בסדר שבטרור הערבי המקביל לא מגדירים אותו כטרור ומטפלים בו.
אני לא בטוח שזה טרור, אני לא יודע אם זה לא עבירה של רכוש, אבל אני רק שואל את אלה שמגדירים את זה טרור. טרור, אז תגידו שזה גם טרור. גם כשערבי מצית, זה טרור. ואי אפשר לבוא ולהגיד, לא, כשערבי רוצח זה טרור, כשמציתים זה לא טרור. אין דבר כזה.
קודם כל, לגבי פסק דין ג'בארין, ובכלל הפסיקה ברוח זאת, המבחן שאותו יישם בית המשפט העליון מאז ומעולם, הוא לא עצם חומרת הדברים, אלא האם אמירת הדברים עשויה כתוצאה מיידית לגרום לאיזושהי פגיעה פיזית, או התרחשות פיזית, או נזק פיזית. זאת אומרת, מה שהם קוראים ה-degree of likelihood, ההיתכנות, שהאמירה עלולה להביא כתוצאה לפגיעה ברכוש או פגיעה באנשים. לכן, לצרוח שריפה בתוך תיאטרון סגור, למרות שהמילה שריפה היא אולי בביטוי האינוסנטי ביותר, האיש יועמד לדין, משום שעשיית המעשה עשויה לגרום לאסון אמיתי. שיר נידח של משורר,
שפורסם
בעיתון,
קיבל תפוצה רחבה.
בעיתון ערבי, וקיבל תפוצה רחבה. הנה, יש לך פה סקר, תשאל מכל הציבור.
לא, הם קראו אותו, באום אל-פחם קראו את זה. אני, סליחה שאני מעיר כאן הערת ביניים, אני פשוט לא מבין את התפיסה של חברי. זאת אומרת, שכשבנימין כהנא, השם ייקום דמו, אומר להחריב את אום אל-פחם, זה אסור, וכשערבי כותב בעיתון, לזרוק בקבוקי תבערה על יהודים, זה בסדר? זה מה שחברי המלומד רוצה להגיד?
שתי אמירות ראויות לגינוי.
אז למה כאן ירשיע במשפט עליון וכאן זה כאן?
אבל אני מנסה להסביר ואתה לא מאפשר לי. בית המשפט צריך לבחון האם אמירת הדברים, בשים לב לאומרם ובשים לב לקונטקסט שבו נאמרו, עלולה או שמה לא עלולה להביא לאותה תוצאה אסורה של אלימות או של נזק. עכשיו, לא תמיד אפשר לדעת. רגע, סליחה. אבל לא, אני, אבל יכול, אבל אני מנסה להסביר את הכלל. מאוד ייתכן שביישום שלו נפלו טעויות, ואפילו טעויות קשות. יכול להיות שאמרה של אותו ג'נטלמן ג'בארין היא הרבה יותר מסעירה או מתסיסה משהו של אחרים או להפך, אבל לא על זה הוויכוח, אני מסביר את הכלל. מן הסתם הגיע בית המשפט העליון למסקנה, אולי המוטעת, אבל אני רוצה שתבינו את ההיגיון מאחורי הדברים, ששיר של ג'בארין, למרות שפורסם בעיתון, לא עושה דבר. לעומת זאת, דברים של הרב כהנה, שכבר היה אז חבר כנסת, עלולים לשלח אנשים לרחובות. עכשיו, יכול להיות שהוא טעה, אבל טעויות שיפוטיות, כפי שאתם יודעים, מתרחשות מדי רגע. אבל יש היגיון מאחורי הדברים, וההיגיון הוא מידת ההיתכנות שהאמירה המגונה עשויה או לא עשויה להביא לאותה תוצאה אסורה. לכן גם בתי המשפט, גם הפרקליטות, נוהגת בהרבה יותר איפוק על אמירת דברים שלכשעצמם מאוד חמורים, אבל שהערכה הסבירה היא שנאמרו ולא יקרה דבר, ולעומת זה דברים אחרים, שאולי בדרגת חומרה נמוכה יותר, אבל בשים לב לאן הם מגיעים ומה הם עלולים לעורר, כמו שאתה אומר, תהיה הקפדה גדולה יותר ביישום הדברים. זה נכון למשל לגבי כל אותם כתבי קודש ופרסונים רבניים שמתירים דמם של אחרים. אתם יודעים שעד היום, זאת שאלה שוועדת שמגר ב' סרבה לדון בה, מה הקשר בין ההסתה הרבנית לרצח, וזאת שאלה שעוד לא נחקרה אף פעם, אבל היא עדיין מותירה סימן שאלה ענקי בעניין הזה, שהיחס בין ההסתה, בייחוד ההסתה על רקע הלכתי או אידיאולוגי דתי, ומה שעשה אדון יגאל עמיר, אבל המערכת סבורה שיש פה משוואה פשוטה כמו שזהו, והיא רואה את פליליות הדברים, לא את חומרת התוכן, את פליליות הדברים כפועל יוצא מן השאלה האם הם עלולים או לא עלולים לגרום. והערה כללית עכשיו לגבי שאמרת, מדבריך יוצר פה רושם שהדיון, שהכנס כאן הוא בא לתמוך בטרור הערבי ולהוקיע את הטרור היהודי. אז אני רוצה לומר בשם כולנו, למרות שלא הרשיתם לי, אנחנו מתאבים, מנעצים, מגנים ומביעים סלידה מהטרור הערבי לא פחות מאשר מהטרור היהודי. אבל לא כל מה שמותר למדינה או החירויות שנוטל לעצמו העבריין הן לא בהכרח החירויות שיכולה ליטול לעצמה חברה המסודרת. אם אתה תשמע, אם זו הסיבה ששוטרים שרודפים אחרי רוצח, שאין ספק שרצח, נניח ויורים בראשו ללא סיבה, הם עומדים לדין. אני לא שמעתי שהשוטר אומר להגנת האומה, זאת אומרת, האיש לפני שעה רצח, כן? אז אומרים לו, הוא רוצח משום שהוא פרק מעליו את הכללים של החיים בחברה מאורגנת. אתה מה לעשות? איש חוק, או אתה חי על פי הכללים? ומעולם לא הייתה סימטריה בין החברה המאורגנת ובין פורעי החוק. עכשיו, מה שאתה מציע, או מה שאתה משתמע מדבריך, שהטרור היהודי הוא תשובה הולמת לטרור הערבי. התשובה היא, כחברה מאורגנת, אנחנו רוצים או שואפים מצב שבו בטרור הערבי ילחמו באמצעות הכלים הממלכתיים שנועדו לך, שאני מסכים איתך, שאולי בנסיבות מסוימות הם יימצאו הרבה פחות יעילים. ברור שאם כל הציבור הענקי הזה, נניח, ועוד כמה אלפים מתנדבים היו באים איתנו ופושטים על אום אל-פחם ומפליאים את מכותינו בעוברים ושבים, יכול להיות שזו תשובה ניצחת לדבר הזה. אבל מי היה רוצה לחיות בדבר הזה? בדבר האחרון, והדבר האחרון במענה לדבריך, אין סימטריה בין הטרור הערבי ולטרור היהודי, במובן זה, ועל זה עכשיו מתנהל הוויכוח, מדינת ישראל אין ספק שהיא מדינה יהודית, יש פה רוב יהודי מוצק של כ-80%, בין אם זה הוגדר בחוק או אם זה לא הוגדר בחוק, ואין מעולם סימטריה בין רוב המיעוט. ומה שמיעוט כולל אמצעים פסולים, רשאי לנקוט, לא רשאי לעולם רוב. בואו נהיה הגונים עם עצמנו ובואו נחזור רגע לתקופה שלפני 48. העולם כולו רתח כאשר הבריטים תלו או הוציאו להורג לוחמים של הלחי ולוחמים של האצל, שאם אתה בוחן את המעשים בריאה הבריטית, אלה היו מעשי רצח לא פחות מתואבים, ואני אומר את זה כמובן רק לצורך האנלוגיה, לא שזו דעתי, אבל למה אתם חושבים שקורא העיתונים הבריטי חשב על תלייה של שני סרג'נטים חפים מפשע על יד נתניה כמה, כמעשה גבורה? או כשהלחי תקף מחנה נופש של חיל האוויר המלכותי על חוף ים תל אביב בשנת 42, דרך אגב, מחנה לטייסים שכולם שרדו את הקרב על בריטניה ונהרגו מהם, אז הציבור הבריטי ראה בזה מעשה גבורה. אנחנו ראינו, אנחנו, זה חלק מהלגאסי שלנו, זה חלק מהמורשת, אנחנו מתרגשים כל שנה ביום, זהו, ועדיין, ועדיין, כשהבריטים במאבק נגד מה שהם כינו כטרור, הטילו עוצרים, או עצרו אנשים, או המיטו על מדין, עולם כולו סער, כולל היישוב. אין מה לעשות, החיים בחברה מאורגנת, יש בהם מגבלות, ככל מה שנוגע במאבק בפשע או בטרור, היו חברות שהגיבו אחרת. אני לא יודע אם אתם זוכרים לפני 20 שנה את הסקנדל הנוראי שמה שקראו לו זה המשטרה השנייה בברזיל. המשטרה השנייה בברזיל זו הייתה התאגדות של כמה אלפי שוטרים שלא יכלו לשאת יותר את עולם הפשע הברזילאי, שמישהו מכיר אותו, כל מה שקורה פה זה משחק ילדים, והם בתום המשמרת היו פושטים את המדים, לובשים בגדים אזרחיים, לוקחים את האקדחים, ואני חושב תוך חודשים ספורים הם עשו בריו דה ז'נרו יותר סדר מה שהמשטרה, נו אז מה, הם לא הועמדו לדין, התופעה, לכן אנחנו, כמו שאני אומר, המענה לטרור הערבי צריך לעשות רק בכלים הממלכתיים. חברה לא יכולה לעשות לא מעשי גמול פרטיים, כמו שהיא לא תוכל לשאת את זה ביחס לעבריינות ישראלית יהודית, שלפעמים היא לא פחות קשה או חמורה מאשר עבריינות פלסטינית.
אוקיי, אני רוצה לשאול שאלה את שניכם, איתמר ישיב ראשון, אלא כן יש לך איזה משהו שממש בוער בעצמותיך לענות כרגע לדבר.
בוער, בוער, אני כמעט כל דבר שאומר בוער, אבל אני...
תכנס ונמשיך הלאה.
אני אקצר, חברי אומר כאן, אתה יכול להיות שבפסק דין ג'בארין הייתה טעות, היה שיקול דעת מוטעה. לא אמרת, טוב, אני הבנתי ככה, אבל אז עוד יותר לא ללמד זכות. אבל יכול להיות שכאן עשו משהו שהוא שגוי, אבל באופן כללי תסמכו על המערכת. אני אגיד לך למה אני לא סומך על המערכת. משום שהמערכת הזאת, היא מוכיחה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם אפליה. היא מוכיחה שאנשים שם הם צבועים ודו פרצופים. אני אתן כמה דוגמאות. שקאמל חטיב, עכשיו ראש התנועה האסלאמית, אמר על שוטר אתיופי, הוא אתיופי יהודי מסריח, הוא לא ימנע ממני לעלות להר הבית. ככה הוא אמר בשידור בגלי צהל. זוכר את עצמי, כעוזר פרלמנטרי, של חבר הכנסת דוקטור מיכאל בן ארי לשעבר, שכותב מכתב לשי ניצן, אמרתי, תפסנו אותו. לא יכול להיות שלא יגישו כתב אישום. שוטר, יהודי, אתיופי, מסריח, גזענות. אני מקבל מכתב ממי שהיה אז המשנה לפרקליט המדינה, שי ניצן, כותב לי, תשמע, בחנו, בדקנו, מצאנו לנכון להזיר אותו. אבל רגע, כשזה קורה הפוך, שיש כאלה שאומרים ערבים, החוצה, או כל מיני אמירות כאלה בסגנון הזה. אם תיקח את הדברים של קאמל חטיב ותשים אותם מילה במילה, רק תחליף יהודי לערבי, הוא היה מגיש כתב אישום, הוא הגיש כתב אישום. אז איך זה כאן כן וכאן לא? הלאה, היה איזה אומן, טוב, כולכם בטח מכירים אותו, אני קצת פחות, נדמה לי גומז, פרדריקו גומז, ככה קראו לו, והוא אמר באיזשהו... שיר אני חושב, או לא שיר, אלא התבטאות שלו, אנחנו צריכים לתקוע בזנת לשר הביטחון, צריך להרוג את חיילי צהל במחסומים. והתיק נגד גומז נסגר. נסגר. עכשיו, אני מתאר לעצמי מה היה קורה עם איזשהו נער גבעות, היה אומר, צריך להרוג את הערבים ככה וככה, צריך לתקוע להם בזנת בראש. מישהו... באמת? אז בוא אני אספר לדידי אבא עובדה. לדידי אבא עובדה. אני הגישו נגדי הרבה כתבי אישום, אחד מהם על זה שהחזקתי מדבקה לגרש את האויב הערבי. כתב אישום אחר שכתבתי במדבקה אין ערבים אין פיגועים. על הדברים האלה הגישו נגדי כתבי אישום, וכשזה בא מהצד השני אין שום תגובה. עומד איזה איש שמאל עם שלט לסרס את המתנחלים. אם אני הייתי כותב לסרס את הערבים, באותו רגע היו עוצרים אותי. מה הבעיה? אני אגיד מה הבעיה. זה לא שבמערכת יושבים אנשים שהם כולם, לא חושב שהם שם הפרוטוקולים של זקני ציון. יושב לו שי ניצן עם יהודה ויינשטיין, אומרים, יאללה בואו אנחנו נטפל בהם, נראה להם. הבעיה של המערכת שאנחנו מדברים עליה, מערכת המשפט, יש לה בעיה יסודית. קחו לדוגמה את דמותם של פרקליטות המדינה, או את דמותו של בית המשפט העליון. כשאתה בוחן את השופטים שבאים שנמצאים שם, או את הפרקליטים מפרקליטות המדינה, אתה מגלה את אותו DNA. אנשים עם אותה השקפת עולם, עם אותו, מגיעים פחות או יותר מאותו רדיוס, רחביה, תלביה, רמת אביב, משהו כזה. אתה יודע מה, לא נעים לי להגיד, הם אפילו הולכים לאותה מופעים, קונצרטים, פילרמונית. הם אפילו אוהבים את אותו אוכל, סושי. והם אפילו אוהדים את אותה קבוצת כדורגל, הפועל תל אביב. כלומר, מה שקורה כאן, מנהלים את המדינה שלנו, קבוצה של שופטים, לא אומר, יש כמה אחוזים, יש כמה שופטים שקצת שונים. אין, הם מצביעים לליכוד, הם לא מרץ. אבל הרוב שיושבים בבית המשפט העליון או בפרקליטות המדינה, זה אנשים עם אותו DNA, ולכן אנחנו מקבלים את התוצאות האלה. יש לי מאות דוגמאות. אתה יודע, דיברו כאן על תוכנית הגירוש, התנתקות, אמר כאן, אני, בשבילי זה גירוש, לקחתם אנשים מהבית וזרקתם אותם. אבל אני לא אדבר על הגירוש, אני אדבר על מה עשו לילדות שהפגינו נגד הגירוש. לקחו אותם, ילדות שחסמו כביש, כן? לפני זה חסמו כביש, בן אדם, גם אם נעצר, אחרי שעתיים השתחרר. אחרי התוכנית הזאת חסמו כביש, גם אם מישהו נעצר, השתחרר אחרי שעתיים שלוש. במקרה הזה של גירוש גוש קטיף, לקחתם ילדות, מאות ילדות, בגיל 14, 15, 16, ושיניתם את כל ההלכה. סליחה שאני אומר שיניתם, כן, אבל עצרתם אותם עד תום ההליכים המשפטיים. פתאום קבעתם שלחסום כביש זה עבירה של סיכון חיי אדם, וצריך לעצור אנשים, וככה בתקופת גוש קטיף, אני עשיתי את העבודה שלי על הנושא הזה, ישבו עשרות אם לא מאות בני נוער, במעצרים אטום ההליכים. ועל זה אני מדבר, על זה אני מדבר. אי אפשר להיות דו פרצופים. זו הבעיה.
לפני שאני פותח את הפאנל לשאלות, אני רוצה לנצל בעצמי את העובדה שיש פה שני עורכי דין ולקבל בחינם ייעוץ משפטי.
וזה מה שהוא יהיה שווה.
אני מקווה שיותר, כי אני עלול להיעצר אם אני אקבל את הייעוץ הלא נכון. אני מעוניין לכתוב חוברת שתנחה את האנשים שנמצאים במעצר, כיצד להתמודד עם החקירות של שירות הביטחון הכללי, כיצד לעמוד בחקירה וכיצד לצאת בשלום מהחקירה של שירות הביטחון הכללי. אני רוצה לשאול אתכם, האם אני כותב כזאת חוברת שבעצם נועדה להכשיל את החקירות, האם אני עובר על החוק?
אז אני ברשותך, אני אשיב ראשון. זה תלוי איך קוראים לך. אם קוראים לך אגודה לזכויות האזרח ודן יקיר, ועוד 1,000 עורכי דין שמממנים אותם, האיחוד האירופאי, מיכאל ספרד, כל מיני עורכי דין כאלה, יגידו לך, איזה יופי, לתפארת הדמוקרטיה הישראלית, כל הכבוד, אתה דואג לזכויות עצורים. Okay. אבל אם קוראים לך נועם פדרמן, okay. אז יגידו, זה שיבוש, זה ניסיון להסיט, זה ניסיון לעשות, זה הבעיה, זו הבעיה. כן, כן. כמה פסקי דין ורשבסקי את מכירה? כמה כתבי אישום כאלה את מכירה? ומול הפסק דין האחד שאת מכירה, אני אביא לך 1,000 פסקי דין מהצד השני. לא, וזו הבעיה.
לפני שעורך דין וייסגלס ישיב לי, אני שואל בדיוק בנקודה הזאת, מאחר ופה זה בעצם היה הפוך. יש מקרה של חוברת שכתבו, חוברת שהופצה בערבית, במסגרת התנועה לשחרור פלסטין, נכתבה חוברת. למעשה, בית המשפט, למרות שבית הדפוס טען שהם לא יודעים לקרוא ערבית והם לא ידעו שהם בעצם מפיצים חוברת שנועדה ללמד פלסטינים, מחבלים פלסטינים, להתמודד עם חקירות, במקרה ההפוך של נועם פדרמן, שכתב את החוברת די את זכויותיך ויצא במספר מהדורות, אם איתמר לוקח את זה, זה בדיוק הפוך. אם יקראו לי נועם פדרמן, אני יכול להוציא כזאת חוברת, אבל אם קוראים לי מיכאל ורשינסקי, אז אני לא יכול לכתוב אותה. אז מה אתה אומר, דוב, אני יכול לכתוב כזאת חוברת או לא?
תראה, א', אני מציע לך, אל תכתוב כזאת חוברת ושתפסיד כסף. כתוב דברים שיש להם שוק. שנית,
די את זכויותיך, זה בתשלום או שמחלקים אותה חינם?
זה מחולק חינם, כן.
אז כלכלית זה לא כדאי לי, אוקיי.
זה מה שנאמר, עצה בחינם, וזה מה שהיא שווה. חוברת כזו שניתנת, או נמסר, אני מקווה שהתוכן שלה נמסר, שלא במהלך ייעוץ משפטי שבין נחקר ובין סנגורו, היא מעשה מובהק של שיבוש הליכים, ואין בכלל בעניין הזה שאלה. אלא לפי תפיסת העולם של איתמר בנויה, שהחברה הישראלית כולה, למעט בודדים, היא כולה נגדם. זה הכל חטיבה אחת.
לא אמרתי החברה.
זה הכל חטיבה, לא, בסדר, אני...
המערכת.
השוטרים.
לא.
השופטים.
אלה
שלמעלה. אלה שלמעלה. השופטים, אלה שהולכים לקונצרט ואחר כך רחמנא ליצלן אוכלים סושי. זה הכל... הכל קורצו מאותו חומר, זאת כל אותו DNA. תראה, אם זה כך, אז צריך להירוז וללכת מפה. הלוא אתה בעצם מטיל ספק, לא במוסד, אולי במוסד המרכזי, בשומר הסף המרכזי שיש למדינת ישראל היום, שזה בית המשפט העליון והמערכת המשפטית. אין טעם להיכנס לכאן, וזה גם לא נכון להיכנס לכאן, לכל אחד ממאות המקרים של ילדות ששכבו על הכביש, אם פסק הדין הזה היה מוצדק או לא היה מוצדק. אתה יוצר איזושהי סימטריה מדומה בין מה שעושה, מה שמעוללים הפלסטינים, שאינם אזרחי ישראל, שמנהלים מאבק מזוין נגד מדינת ישראל, לטוב או לרע, בצדק או לא בצדק, ובין מה, ואיך מצופה מהחברה הישראלית ומאזרחים ישראלים לנהוג כנקר. וזה מה שאני רוצה לומר לך. החברה הישראלית הפקידה את המאבק בכל התופעות האסורות, מטרור פלסטיני, טרור פשע פנימי, בידי הרשויות המוסמכות. כולנו נאלצים לסמוך על בית המשפט העליון, כשהוא דן גם בעבריינים שפוגעים בנו, גם במי שרוצח אותנו, גם במי שמכה אותנו ברחוב, לא רק בפלסטיני, אבל עבורך זה לא מספיק, זה לא מספיק טוב, זה לא ראוי לאמון, ומה שאתה עושה בעצם אתה מפורר את המסד, אולי הבסיסי ביותר, שהחיים החברתיים חלים אליו. עכשיו כך, והדבר הנושא...
רק לא ענית לגבי החוברת, אני מעט, מתחיל לכתוב תכף. אם יקראו לי פדרמן, אני יכול, ואני יכול לעשות על זה גם הרצאות.
תראה, לפי שיטתו...
בסדר, אבל אם אני ורשת...
לפי שיטתו של מר בן גביר, אם את החוברת יכתוב, נניח פעיל זכויות אדם ערבי, אז הוא טוען לא רק שלא ייגעו בו, אלא עוד יהפכו אותה לחומר לימוד חובה בבתי הספר.
אבל עובדות הפוכות.
וכותבה יזכה במענק. אני... אם את החוברת לטעמו כותב פעיל ימין בדבר כזה, הוא מיד יעצר תום ההליכים. כמובן שזה...
מה שלא קרה.
גם לא קרה, זה גם לא נכון. אבל אני חוזר ואומר עוד הפעם, אין מה לעשות. בוא ניקח את הדוגמה הזאת של החוברת. בעיניי אין שום סימטריה בין מה שכותב פעיל זכויות אדם פלסטיני בחלק ממה שהוא רואה כמאבק במדינת ישראל, לבין מה שכותב יהודי ישראלי כמו מר בן גביר, שהוא בעל הבית, הוא המנהל פה. זאת אומרת, הוא שייך לאותו רוב שהמדינה הזאת שייכת לו, והמאבק או העימות הזה איננו סימטרי, ואסור שיהיה סימטרי, משום שזה בדיוק ההגדרה של נטילת חוק לידיים. עכשיו כך, כמו שאמרתי, המבחן בכל נושא של עבירות הדיבור או בכל נושא של עבירות האלה הוא מבחן הנזק או הנזק שעלול זה. מאחר ואני אבין אותי שבמסגרת עיסוקיך הקודמים אתה ודאי יודע ששנים רבות באותו מסמך מפורסם שנקרא מסמך תרחישי האימה, שזה בעצם חוות דעת שמכינים השירותים, שזה אמן, שבק, מוסד, לממשלה, מה בעצם תרחישי האימה שבפניהם ניצבת מדינת ישראל, או עלולה להתייצב מדינת ישראל חליל וחס הם יקרו. מאז שאני מכיר את זה בזה הרבה שנים, תמיד במקום הראשון היה סכנת, למשל, פגיעה במסגדי הר הבית. הערכה המקצועית היא שפיצוץ או חבלה במסגדי הר הבית, שזה נושא שחלק מהחברים שנמנים על הכוחותיו של מר בן גביר הרהרו בעניין הזה בעל פה, מאם דבר כזה יתגשם, חלילה, הגופים המוסמכים לכך, ואני מדבר על גופי מודיעין מקצועיים, אני מעיד את מרבית, חלק גדול מהם הכרתי, כולם אוכלים פלאפל, אתה שומע? והולכים לשמוע את שלום ארצי בקיסריה, אין שם... ואוהדים שבית"ר ירושלים. על פי דעתם, פגיעה במסגדים עלולה לגרור התלקחות מזרח תיכונית. אני אומר על התלקחות מלחמתית בהיקף מזרח תיכוני. עכשיו, שהאומה הקטנה הזאת של בקושי 7-8 מיליון איש נמצאת פה בתוך האוקיינוס העוין של בין 600 ל-800 מיליון, והעולם המוסלמי, אנחנו מדברים על מיליארד ורבע, הלו, אנחנו צריכים לגזור עלינו את שיא החוכמה, שיא הרגישות, שיא, אני לא יודע מה, של לנהל את העניינים בצורה כזאת, ואנחנו לא מוכנים, ואני מודיע לך בשם מרבית הציבור של אוכלי הסושי ואוכלי הקונצרטים, אנחנו לא מוכנים שנוער הגבעות יסתובב עם הגפרורים בכיס ליד חבילות, ליד חביות הדלק האלה, ויעלה את הכל בסערה השמיים. ואני אגיד לך משהו, גם אם הם צודקים, חלק גדול מהדברים שאתה מקונן עליהם ובצדק, למה הם ולמה הפלסטינים עושים ככה, הם דברים ראויים ונכונים. ההבדל העצום שאנחנו צריכים לנהוג באחריות, שאנחנו הרוב, זה שלנו, והם יכולים להרשות לעצמם לעולל כל דבר.
בשיא, אני חושב ש... אנחנו עוברים לשאלות.
אולי רק להגיב על כמה דברים שנאמרו כאן, ממש בקצירת העומר.
בקצרה, אני רוצה פשוט להשאיר זמן לשאלות, ואנחנו כבר קוראים לסיום.
כן, בקצירת העומר. קודם כל, לא כל ביקורת על בית המשפט העליון היא פסולה. נשיא בית המשפט העליון בדימוס, אהרון ברק, נדמה לי בפרשה שנקראת פרשת בערי, בעניין ההתבטאויות של הרב עובדיה יוסף, אומר, מדבר בשפחה של הביקורת על בית המשפט. כשאנחנו אומרים דברים נגד בית המשפט, מבקרים את בית המשפט, הכוונה היא באמת לא...
היא אישית,
כי באמת יש בעיה. צריך לגוון את השופטים בבית המשפט העליון. אחרי לא יכול להיות שבתוכנית ההתנתקות שאתה יזמת, כאשר אנשים הלכו ורצו לבית המשפט העליון, אמרו, מחריבים לנו את החיים, הורסים לנו את הבית, מגרשים אותנו בלי כלום, בא בית המשפט העליון ואין פגיעה. אמר בית המשפט העליון, אין פגיעה בזכויות אדם. חוץ משופט אחד, כבוד השופט אדמונד לוי, זיכרונו לברכה, כל השופטים התיישרו. ולעומת זאת, בפרשת אדם, בעניין המסתננים, או בהחלטה האחרונה בעניין המסתננים, כותב השופט פוגלמן, לגבי הבאתם של המסתננים, בשעת צהריים, הם צריכים לחתום, לא זורקים אותם מהבית, כן, צריכים לחתום במתקן שהם נמצאים ולהיות בטווח. אומר השופט פוגלמן, איך אנחנו יכולים להסכים לכך? יש כאן פגיעה בזכויות יסוד, איך יכול להיות? אנחנו פוגעים במרקם החברתי של המסתננים, אנחנו פוגעים בחיים שלהם החברתיים, בחיים התרבותיים שלהם. כלומר, על מה שאנחנו מקוננים זה על הצביעות. מה, לאנשי גוש כתיף אין מרקם חיים? אין זכויות יסוד? אתה, סליחה, פעם אחר פעם אומר כאן, כן, אבל אנחנו הרוב והם המיעוט, ולכן, קודם כל, בקצב הזה אנחנו נהיה המיעוט והם יהיו הרוב. ואני אומר לך עוד דבר, שלצערי, כשהם יהיו הרוב, לא יהיה בגץ ולא יהיה בצלם. אבל עוד לפני זה...
לסיכום איתם, אני רוצה להשאיר כמה דקות ואתה...
כן, לסיכום, דיברת על הר הבית, הר הבית, הר הבית.
זה הפאנל הבא, הר הבית.
אז במשפט אחד על הר הבית, כי המציאות כרגע בהר הבית היא דבר כזה. אני לא ראיתי את אותם נערי גבעות רצים עם גפרורים לכיוון הר הבית. אני כן ראיתי מחבל ערבי שניסה לרצוח חבר שלי בשם יהודה גליק, כן? ואני כן ראיתי, נדהמתי לראות, בשבוע שעבר החלטה של בית המשפט המחוזי, שאומרת, תשמעו טוב, בגלל שיש סכנה ושיהודה גליק הוא סמל אדום בעיני הערבים, אנחנו לא ניתן לו להיכנס להר הבית. ואני תמע. אתה יודע למה אני תמע? כי אני קראתי את החלטתה של כבוד השופטת דורנר בפסק דין סיעת מרץ נגד מפקד מחוז ירושלים. היה הפגנה של מרץ בשבת, הם רצו לבוא, ואמרו, המשטרת ישראל אמרה הזה, יש כאן סכנה וכו' וכו', ואומרת השופטת דורנר, אחרי זה גם במצד הגאווה ציטטו את הדברים שלה, לא ניתן פרס לאלימות, לא ניתן וטו לאספסוף. אז בהר הבית שערבים, הם אלה שפועלים בבריונות, הם אלה שרוצחים, הם אלה שתוקפים, אתה נותן להם לנצח? אתה נותן להם לנצח? לא נותן ליהודים לעלות להתפלל בהר הבית?
אוקיי. רבותיי, אנחנו מתחילים שאלות, שתי הערות קטנות גם לחברי הפאנל וגם לשואלים. זה לא הצהרת הון, זה שאלה. יש נטייה בפאנלים האלה לקחת את המיקרופון ולשאול שאלה שנמשכת 5 דקות ולענות עליה בהתאם. אני מבקש שאלות קצרות. אפשר להגיד איזו אמירה או שתיים בהתחלה, אבל בקצרה. ואז שאלה, ואני מבקש משני הדוברים גם תשובות קצרות, מאחר והבטחתי לכם להגיע בזמן לרעיון בטלוויזיה, ואתם מוגבלים בזמן. כן, בבקשה. שם?
אורי.
אורי, בבקשה.
השאלה שלי, אתה טוען לאפליה כלפי בין אכיפת החוק בין טרור ערבי לטרור יהודי. רציתי לשאול אותך, א', כל האם אפליה הפוכה לדעתך משהו שסביר לקרות, ובית, האם אתה בכלל תומך על מערכת שתאכוף איתה את השוויון הזה? כי אתה טוען לאי אמון במערכת.
אני חושב שבמרבית התיקים שאני מטפל, למרות שהם מוגדרים כטרור, הם לא טרור. הם לא טרור. אני אומר שוב, שלא תבינו לא נכון. אני נגד להציד בית ספר ונגד לשרוף מסגד. כן, שלא תהיה כאן איזושהי הבנה. אבל אי אפשר לבוא ולקרוא למעשים האלה פעולת טרור. כי אני יודע שטרור זה כדי לרצוח, להרוג, לפגוע. ואם מגדירים את הפעולות האלה כפעולות טרור, מה שאני מבקש זה רק הגינות. רק לבוא ולהגיד בסדר, אז כל פעולה של הצתה על רקע לאומני טרור, עד רבה ועד רבה. אבל אי אפשר לבוא ולהגיד זה טרור כי זה נוער גבעות, וזה ערבים שהציתו בית עלמין יהודי או בית כנסת, זה לא טרור, זה פלילי, זה לא יכול להיות.
אוקיי. בבקשה.
שאלה לכבוד עורך הדין דוב, שאמרת שאנחנו, שהם המיעוטים ואנחנו המרובים, אני חושב שזה כאילו קצת שונה, אנחנו ממש מעוטים בעולם הזה, והם רבים, וזה בעצם שאנחנו מפחדים מהעולם הגדול, אז אנחנו מכניסים את הנערי גבעות לצמצום.
מה השאלה? למה? בתחומי מדינת ישראל, לפחות עד שאנחנו רוב מוחלט, לא, אני, אז, מה אני יכול לעשות? גם בעולם.
כן, בבקשה.
אגב, תבדוק, כל פסקי הדין שאמרתי מופיעים בנבו, אין בעיה.
אני יכול להעריך שאתה צודק. אני רק שואל את עצמך, אם אתה לא מרגיש שאתה יורד בתוך הנגמש לעצמך, כי מה שאתם עושים בעצם זה שאתם שמים אחד על השני את המעשים ונותנים להם לגיטימציה, אתם בעצם גורמים להמון המון חלקים בציבור לא לזלול אתכם, ואני שואל, אתה לא מקבל מזה איזושהי תובנה אחרת?
אני אגיד לך, אני מגיל 14 פועל למען עם ישראל וארץ ישראל. חזרתי בתשובה ואחרי זה המשכתי. אני לא עושה את הדברים כדי שיאהבו אותי. אתה אומר, אנשים לא מזדהים איתכם, מתרחקים. אני לא יודע כמה לא מזדהים איתנו, כמה כן. כשאני הולך ברחוב דווקא התגובות הן מעולות, אבל זה באמת לא השאלה. כי אני מרגיש שאני נלחם את מלחמת הצדק. אני מרגיש שאני נלחם בשם עם ישראל.
הוא לא התכוון לרחוב השועדה, הוא התכוון לירושלים.
גם בשועדה. אני דוד המלך בשמו העברי. אני נלחם למען הצדק. ואני אומר לך עוד פעם, אני תלמיד של כל הגישות האלה, אני, כשנכנסתי לכאן, ראיתי איזה יופי, דמוקרטיה, כל מיני אמירות שגם אני למדתי אותם, ומאוד מאוד, אתה יודע, התלהבתי, וכשאתה נכנס לגופם של דברים, אתה רואה שלצערי, אין לנו כאן ממש דמוקרטיה אמיתית, ולצערי כל העוולות האלה שאני מספר לך עליהן, אתה לא תשמע אותם בהרבה מקומות, אתה לא תשמע אותם כי סותמים להם את הפה, כי לא נותנים להם, כי לא נותנים לנו להעביר את המסרים הללו, וזה מכאיב וזה כואב. אבל לשאלתך, אני לא עושה את הדברים כדי שאוהבו אותי, אני עושה את הדברים כי אני אוהב את עם ישראל.
בבקשה, הכל אנשי.
אני מצטערת, אני חייבת פשוט להבין איך בן אדם שחובש כיפה מאמין שזה נכון לפגוע בבן אדם אחר ולמצדיק. לא, אני לא חושבת שזה, אני לא חושבת שזה נכון, ואני חושבת ש...
איפה שמעת ממני שאני אומר שאני בעד לפגוע בבן אדם אחר?
אתה בעצם...
אני, תראי, אם תשאלי אותי, אם תשאלי אותי, אם תשאלי אותי במה אני חסיד, כן, זה לא נושא הפאנל, אבל היא כבר נגעת בזה. אני דווקא תלמיד של דוב. דוב יצר תוכנית שנקראת תוכנית ההתנתקות. כן? ואני אומר, עד רבה ועד רבה, לפני התוכנית שלו, כל הזמן אמרו לנו אנשי השמאל, זה לא מוסרי, זה לא מוסרי, זה לא מוסרי, זה לא מוסרי, זה לא בסדר לזרוק בן אדם מהבית. אבל אחרי שראיתי שעשו את זה למיטב חבריי, אז אני אומר, ועד רבה ועד רבה, בואו נעשה את התוכנית הזאת של דוב, רק ניקח אותה למי, אגב, לא לכל הערבים, למי שלא נאמן למדינת ישראל, מי שנאמן למדינת ישראל, אלן וסהלן. אבל מי שלא נאמן, בוא נעשה מה שדוב עשה. ניקח אותו, נעביר אותו באוטובוסים ונגרש אותו. אני לא בעד לפגוע בו, אני בעד לגרש אותו. אגב, יש אנשים שכן אני רוצה לפגוע בהם. אני חושב שמחבל שרוצח יהודי, דינו מוות. נקודה.
אני ממש מתלבט אם לעצור את זה בסיק, את הכותרת כבר יש לנו, אבל אני אאפשר עוד, יש לי עוד זמן לשאלות, נכון?
אני רק רוצה... לא, אני רוצה, כן.
לא, אני התחלתי והצגתי אותך בהתחלה כמי שאומר שהרב כהנא הוא מורו ורבו, ואנחנו מסיימים את הפאנל בזה שאתה, שדוב וייסקלאס זה מורך.
אני רק רוצה למחות על ההקבלות או למשוואות. אתה גוזר גזירה שווה, סתם אני אומר, כדוגמה, על תושבי אום פחם ועל תושבי גוש קטיף. ההתיישבות בגוש קטיף היא תוצאה של החלטה של ממשלת ישראל, ואותה ממשלה, למשל בהרכב אחרת, סברה שמטעמי ביטחון, מטעמים מדיניים, מטעמים של השתנות הנסיבות ב-20 השנה האחרונה, יש צורך את ההתיישבות הזאת לסיים. כל מי שהלך לשם ידע שהוא הולך אל האזורים, שהשאלה האם מדינת ישראל תוסיף ותשלוט בהם, היא שאלה שנויה במחלוקת. אני מניח שתושב אום אל-פחם, שלא אולי נעים לשמוע, אבל שאבות אבותיו נמצאים פה בערך 800 שנה לפני אבות אבותיך, הוא אין לו ציפייה שיגרשו אותם. זה הכל שאלה של, בסופו של דבר, של ציפייה. אנחנו לא היינו בתוככי עזה מאז ומעולם, אנחנו שם משנת 67. כל מעמדם של השטחים משנת 67 הוא שנוי במחלוקת, ואתה יודע את זה היטב, הוא שנוי אולי במחלוקת העמוקה ביותר שאי פעם חצתה את הציבור ה... זהו, ולכן ההשוואה היא כל כך מופרכת. למה בית המשפט העליון בעניין ההינתקות פסק מה שפסק? משום השופטים הגיעו למסקנה שזאת החלטת ממשלה שהתקבלה ברוב דעות, שיש מתנגדים לה, יש תומכים בה, וליבת הממשל, המשטר הדמוקרטי שבסופו של דבר ממשלה, ודרך אגב, וארבע הצבעות שונות בכנסת, זאת אומרת נציגיהם של מרבית תושבי אזרחי מדינת ישראל הגיעו למסקנה שהמהלך הזה ראוי. למה זה דומה למה שאתה מציע לגבי גירוש ערבים? חוץ מזה, על פי מה אתה תחליט מי נאמן ולא נאמן? כן, אבל... כן.
קודם כל אני רוצה אמירה קצרה ואז שאלה. האמירה הראשונה מתייחסת למה שאתה אמרת, איתמר. כשדיברת על השוטר ציין, שכחת את הזהות היהודית שלו ודיברת על זה שהוא אתיופי. אז אני בתור בת לעדה האתיופית שנולדה באתיופיה, עלתה לישראל, אני מגדירה את עצמי כישראלית, כיהודיה, והמוצא שלי הוא אתיופי, וזה לא נתון לדיון.
רגע, לא, את ממש, לא, 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 סליחה, את כנראה לא הבנת מה שאני אמרתי, אני להפך הגנתי על העדה האתיופית, כי אותו ערבי, רגע, לא, לא, את תשמיע אותי, לא, 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 את תשמיע אותי עד הסוף, הוא אמר, את לא, ריבונו של עולם, את לא שמעת אותי, הוא אמר, לא, 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 סליחה, 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 אפשר להגיד הרבה דברים עליי, לשבש לי את הדברים, את לא תגידי, עם כל הכבוד. הוא התראיין לרדיו ואמר ששוטר יהודי אתיופי מסריח לא ימנע ממנו לעלות להר הבית. ואני אמרתי, סליחה, סליחה, ככה בדיוק אמרתי. ואני אמרתי שזה גזענות, וזה דווקא להגן גם על האתיופים וגם על העם היהודי. סליחה. נכון, נכון.
אמירה הייתה 1, 2, 3.
נכון.
אני לא אוהבת את הסמנטיקה הזאת, ולכן יהיה חשוב להביע את דעתי בעניין. אוקיי, תודה.
אוקיי.
השאלה היא, אני חושבת שיש פה שימוש בדאבל סטנדרט של שני המכובדים שיושבים כאן, בכך שמצד אחד יש אמירה שאומרת שיהודים צריכים להיזהר בדבריהם ולהקפיד ולא לעשות שום דבר שיכול להרגיז את הערבים, כי זה יכול להצית מלחמה או תגובה לא פרופורציונלית. זה מצד אחד. מצד שני, דביר מדבר על זה שזה אמנם לא נחמד, אבל זה לא טרור. אם היינו מחליפים את מוחמד ערבים וגזענות ביהודים, או משה, או ארגון להבה, אז הוא לא כל כך היה מסכים עם הדברים, והוא היה מתנגד לזה. האם אתם לא חושבים שזה דאבל סטנדרט? האם אתם לא שמים את זה במקום הנוח לכם?
אני אשתדל להשיב.
תשיב וגם תסכם את דבריך בקצרה, ואחר כך דור יסכם.
אני אשתדל להשיב. אז קודם כל, לגבי השאלה שלך, זה בדיוק העניין של המוסר הכפול. כשמישהי מהאח הגדול ישבה עם תנ"ך בשירותים, או עשתה משהו בסגנון הזה, אמרו, זה לא יפה, אף אחד לא אמר שזה פלילי. אז מישהו בעל מוסר כפול, זה שהופך את הדברים האלה לטרור. אני כן רוצה להתייחס כאן לדברים שדוב דיבר עליהם, וממש בקצרה, ממש בקצרה. קודם כל, הוא אמר לגבי הנושא הזה שגוש קטיף, אנחנו החלטנו כי כך א' ב' ג', בוא נגיד את האמת, אתה יכול להעיד על זה בפני כולם. גוש קטיף, אתם יצאתם את תוכנית ההתנתקות כדי, חשבתם שזה יעזור לכם בחקירות של בני הבנף של אריק שרון, עמרי וגלעד, חשבתם שכעומק הנסיגה אז החקירה ככה תתבטל, וזה לא קרה. זה הסיפור בגוש קטיף. זה לא שאריק שרון פתאום הפך להיות שמאלני, אלא הוא פשוט יכול להיות בהצדך, לא רצה שיחקרו אותו במשטרה.
אבל
נכון, לא הלך לכם. אבל משהו אחד שאנחנו כולנו צריכים לשאול את עצמנו כאן, וזה אולי הסיכום. אם מחר תקום ממשלה, ממשלה ימנית, שתחליט שצריך לגרש את כל תושבי אום אל-פחם, לעשות התנתקות באום אל-פחם, אגב, אתה סילפת טיפה את ההיסטוריה, אתה אמרת שהם, אנשי אום אל-פחם היו כאן לפני אבותיי ואבות אבותיי, יש לי חדשות בשבילך, אבות של אבות של אבותה היו כאן לפני שתושבי אום אל-פחם ידעו מה זה אום אל-פחם בכלל וחשבו על אום אל-פחם. וזה פשוט יפתח ספר תורה ותראה את זה. אבל מה היה קורה אם בית המשפט העליון הייתה מגיעה אליו סוגיה שממשלה ימנית הייתה רוצה לגרש את תושבי אום אל-פחם? בוא נגיד את האמת, הם היו לא מאשרים את ההחלטה הזאת, אבל והיו אומרים שהיא נוגדת זכויות חוקתיות,
אבל
וזו הבעיה הגדולה.
בקצרה דוב, ממש דקה אחרונה.
להם, גם לתושבי גוש קטיף היו זכויות, וגם לתושבי אום אל-פחם יש זכויות.
משפט סיום דוב, כי אני חייב לסיים.
אבל הזכויות אלה זכויות שונות. הזכויות הן זכויות שונות, וההחלטות משתנות על פי טיב הזכויות. אני חוזר ואומר, אמרתי זה קודם, תושבי גוש קטיף היו שם מכוח הסדרים חוקיים שונים לגמרי, מאשר אלה של תושבי אום אל-פחם, וזאת ההבחנה. אבל הלא אין טעם, הלא אצלכם העולם כולו הוא שחור לבן, הוא כולו נגדכם, ואין טעם להיכנס. אני חוזר ואומר, אין סימטריה ביחסים שבין יהודים וערבים במדינת ישראל, שכן אנחנו הרוב, נטל האחריות הוא עלינו.
אנחנו צריכים להיות פריירים.
אנחנו הקמנו פה מדינה לתפארת, בלי להיות פריירים.
טוב, דוב, אני, לא, 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 לא שאלה אחרונה, אין זמן לשאלות נוספות. חבר'ה, עשינו את זה בתרבות דיבור עד עכשיו, את כל הפאנל שבבסיסו אפשר לומר שהוא פאנל טעון. אני מבקש לסכם גם כן באותה אווירה ואותו רוח. מה שאני אקח איתי מהפאנל הזה בעיקר את המשפט. תלמידו של, כן. כן. תודה רבה לעורך דין בן גביר ולעורך דין וייסגלס. ערב טוב.